רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע. היום איתי עדי חי לבנה, היא מומחית בעיצוב חוויות למידה, ואנחנו נדבר על experience design. ולפני שמתחיל, אנחנו נעשה הפתעה גם לעדי, וניצור לחוויה, כי בסוף ההקלטה הזו של הפרק, אני אגלה לה משהו שהיא לא יודעת על עצמה, והיא תהיה במתח עכשיו במשך כל הפרק. אבל זה נגלה בסוף, ולפני כל זה, בואו נכיר אותה. עדי, אני אשמח שתציגי את עצמך קצת יותר.
אז היי, שלום, אחרי שנעתקה נשמתי לרגע מההפתעה שאתה מכין לי כאן, נהדר, מרגש. האמת שזה הרבה ממה שנדבר עליו היום, איך לייצר ההתרגשויות. אני חושב שאני בן אדם שמתרגש, שמחפש רגושים והתרגשויות. גדלתי כיועצת ארגונית, מנחת קבוצות, קבוצות גדולות, והקמתי את הקפסולה, פיתוח ארגוני הרפתקני, ביחד עם השותף שלי, יוני, זה שותף לחיים, וגם שותף לעסק. ואנחנו משתמשים שם בכלי של חדר בריחה למטרות של למידה והדרכה. ואני האמת שרוצה להוסיף עוד מקום שבו גדלתי, שזה בצופים, בשבט מקבים, בנווה מונסון, יישוב קהילתי. וזה חשוב. זה חשוב כי אני חושבת שכל מי שיצא לו להעביר ככה כמה שנים טובות בתנועת נוער, יוכל להבין כבר משלב הילדות וההתבגרות, מה זה אומר לחוות חוויות ביחד, בקבוצה, שמכניסות ריגוש לחיים.
אני חייב לשאול, איך מגיעים לזה? כלומר, קמתם בבוקר יום אחד ואמרתם, אני הולך לעשות חוויות לאנשים. איך זה עובד? מה שתיתם לפני? איך הגעתם לזה?
וואו, מה שתינו לפני? מיץ אומץ, לא, סתם. לא, זה תהליך שמתהווה, ואני חושבת שרק בשנים האחרונות הבנתי, כשגיליתי את העולם שנקרא חוויות, עיצוב חוויות, experience design, שיש ממש שמות, כלים, מתודולוגיות, לדברים שאני שמה לב שעשיתי באופן אינטואיטיבי עד עכשיו. לא רק אינטואיטיבי, בסדר, פה ושם ככה מתחומים שלמדתי, אספתי מה שהיה נכון ומה שהתאים כדי ליצור חוויות, אבל מסתבר שממש אפשר ללמוד את זה בתוך מתודולוגיה סדורה. אז הבנתי עם הזמן, והבנתי כנראה רק בשלוש שנים האחרונות, למרות שתמיד קראתי לזה חוויות, לקפסולה כמעט קראתי פיתוח ארגוני חווייתי, ואז הבנתי שהוא הרפתקני, כי הוא קצת מעבר, אבל זה קטע, זה דברים שמבינים תוך כדי, אחרי שאתה עובר חוויה, אתה יודע להגיד עליה, אוקיי, היה פה משהו שונה, מרגש, משמעותי, חווייתי, אז זה קרה תוך כדי תנועה.
נפלא, אנחנו תכף נפרק את העניין של חוויות, אז בואו נדבר על זה, בואו נדבר מה זה אומר עיצוב חוויית למידה, איך זה הגיע, את אומרת, זה נשמע כאילו יש דיסציפלינה שלמה של זה, מה זה, קודם כל?
אוקיי, זאת שאלה ענקית שאנחנו ננסה לחלק אותה, כי זה לא מושג חדש, כבר שנים שאנשים בתחום הלמידה והדרכה מדברים על זה שיש רצון גדול שהלמידה תהיה יותר חווייתית. והמחקר הזה, ממה מורכבת חוויית למידה שהיא באמת חווייתית, ואנחנו מזמן סיימנו עם הנושא של, עד לפני כמה שנים קראו לזה מע"מ, נכון? מורה עומד ומדבר, של דמות שמעבירה תוכן למשתתפים שאמורים ללמוד אותם. אז הנושא של חוויית למידה מדבר על זה שאנחנו נצליח להציע ללומדים שלנו, נקרא להם המשתתפים שלנו, חוויה, שהם לא לומדים פסיביים, יש להם רגעים שהם יכולים להיות כמה שיותר אקטיביים בתוכם, הם יכולים להיות אפילו ב-co-creation של החוויה, ביצירה משותפת של מה שנציע להם ומה שהם יביאו לתוך הדבר הזה, ומסתבר שיש מסע שלם שאפשר להעביר אותם ולהזמין אותם לעבור בו, כדי שהחוויה של הלמידה תהיה עבורם שונה, מיוחדת, משמעותית, מרגשת.
נפלא, אני גם, מהחומרים שאת שלח לי לפני הפרק וקראתי, זה היה לי מאוד מעניין לראות את המעבר בתקופתנו, כן, מכלכלת חוויות לכלכלת טרנספורמציה. ואני אשמח שתסבירי את המושגים האלה ומה זה אומר גם בתקופה הזו.
מהמם. אז נבין רגע מהי כלכלת החוויות שאנחנו חיים בתוכה כבר די הרבה שנים טובות, אבל כדי להבין מהי תקופת כלכלת החוויות שאנחנו באמת על סף המעבר לכלכלת הטרנספורמציה, בואו נלך עוד קצת אחורה כדי להבין איך אנחנו מתנהלים בתוך כלכלה מסוימת. אני אקח אותנו בשיעור היסטוריה קצרצר לתחילת המאה הקודמת, לפני בכלל המהפכה התעשייתית. אנחנו כאנשים שמסתובבים בעולם, כצרכנים, נחשבנו שאנחנו מתקיימים בתוך כלכלת החקלאות. זה אומר שאנשים גרו בבקתות, והם גידלו בערוגה שלהם את הירקות, ואותו מלפפון שאתה מגדל בחצר, אותו אתה תקטוף ותאכל בערב, ואנחנו בתוך כלכלת החקלאות, העולם בתוך כלכלת החקלאות. אבל עם המעבר לאיור, תיעוש, המהפכה התעשייתית הגיעה, אז כבר אנשים לא בהכרח גרים בבקתות, מגדלים את הפרודוקטים שלהם, יש מעבר לכלכלת התעשייה. ובכלכלה הזאת אתה יכול ללכת לסופר, ויש כבר שפע, שם נכנס המושג הזה, יש הרבה סוגים של המלפפונים, אתה לא תלוי רק במה שגידלת ומחצר שלך. ורגע נעבור לסוג אחר של מוצר, אז יש הרבה מלפפונים, אבל יש גם הרבה ג'ינסים. אז המון המון שנים, כשנהיה שפע ואתה קונה אותו בחנות מסוימת, כאן נכנס גם המושג של מיתוג ובידול, כי יש המון ג'ינסים, אבל ליווייס יש רק אחד. המון שנים הכלכלה מתנהלת בתוך הדבר הזה, לקראת שנות ה-90 יש זיהוי שהעולם שלנו כבר בכלכלת השירות, וכלכלת השירות זה מאוד אמריקאי כזה, זה service is everything, הלקוח תמיד צודק, ובתקופה הזאת אנחנו נבחר איפה לשים את הזמן ואת הכסף שלנו כצרכנים, במקום שהשירות יהיה הכי טוב, חברת התעופה עם השירות המוביל, המלון עם השירות הכי טוב, וזה החזיק כמה שנים טובות, רוב שנות ה-90, לקראת סוף שנות ה-90, שני חוקרים, אלו שהגדירו גם את המושג כלכלת החוויות, ג'ו פיין וג'יימס גילמור, מעדכנים שהעולם נכנס לתקופה שנקראת כלכלת החוויות, כי זה כבר לא מספיק שהמלפפון יהיה טעים, שהג'ינס יהיה ממותג של חברה מאוד מסוימת, ושהשירות מהארגון שמוכר לי את המותג יהיה שירות ממש טוב. אנשים מצפים לחוויה שעוטפת את המותג, שעוטפת את כל השלב הזה של הצריכה, ויש הרבה סוגי קפה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, רק נספרסו מכל סוגי הקפה, הוא הקפה שאתה הולך לחנות בוטיק, בוחר שם ותואם כל מיני סוגי קפה, עד שאתה מבין מה הכי טוב לך, ואתה מרגיש מינימום ג'ורג' קלוני. אז יש חוויה שלמה שעוטפת את האינטראקציה שיש לך עם מותג מסוים. וגם זה מחזיק כמעט 20 שנה, כן? סוף שנות ה-90, בואכה שנות ה-2000, ועכשיו, ג'ו פיין שהגדיר את כלכלת החוויות, עדכן ממש בסוף שנה שעברה, ואנחנו מגיעים לכלכלת הטרנספורמציה. שזה אומר שמעבר לאנשים שמגיעים ונמצאים באינטראקציה עם מותג או עם חוויה מסוימת בשם החוויה, מצפים כבר לעבור איזושהי טרנספורמציה, איזשהו שינוי שהם בתוך החוויה עם הדבר הזה. ולשם העולם נע ולשם הולך בתוך כלכלת הטרנספורמציה.
כאילו, אתה נתת היסטוריה פה וזה מזכיר לי גם כל המעבר הזה מבעצם התעשייה הכבדה שהכל באותו שטיק, ואז הייתה את המהפכה של ההתאמה האישית, של אדוארד, נכון. של אדוארד ברינז, שהוא אז עשה את המהפכה, תלמידו של פרויד, אם אני לא טועה, שעשה את המהפכה להתאים.
ופתאום פרסונליזציה נכנסה על העניין, נכון. כדי שכל אחד יחווה את זה באופן שמותאם לו. היום מדברים על היפר פרסונליזציה, שזה אפילו עוד יותר מתקדם, כאילו כל דבר נהיה יותר ויותר.
בדיוק, אז מה שאני מנסה לעשות כאילו רגע בחיבור גם למי שמאזין לנו, הייתה מהפכה כזו גדולה, ואז הייתה הפרסונליזציה של כולנו, פתאום אנחנו אוהבים את הטלפון שלי בצבע הזה, והמכונית בצבע הזה, אבל פעם אחרו את הכל אותו דבר, ואם אנחנו מסתכלים בטיימליין הזה, היום, אז בעצם מה שאת אומרת, פעם היו חוויות רגילות, או לא חוויות, בוא נגיד, היה צריך להעביר מידע, בוא נגיד בעולם הלמידה נעשה השוואה, נדבר על זה באותו הקשר, בהשוואה לעולם הלמידה, צריך שהבן אדם ילמד משהו מסוים, והוא עושה את זה כמו כולם באותו דבר, כמו במפעל, חותמת, 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 ועכשיו צריך חותמת ורודה, חותמת ירוקה, חותמת זה, וצריך שלאותה חותמת יהיה גם רגש, ויהיה חוויה, ויהיה משמעות, ויהיה משהו גדול כזה. אז זה פה, את יודעת, אני גם הייתי רוצה, את יודעת, נתת את הרקע, ואני חושב שצריך רגע להדגיש לאנשים, במיוחד בארגונים, כי מדברים על זה המון, בוא נעשה חוויית למידה,
כן.
ובסוף זה הכל אותו דבר. אז בפועל, אני הייתי רוצה שתדגישי גם למה חשוב החוויה מבחינת קוגנטיבית, כלומר, מה האפקטיביות של זה מבחינת למידה, וההמשך של השאלה הזאת היא, איך אני עושה את זה?
אז רק דיסקליימר קטן, שלא כל דבר חייב להיות חוויית למידה משוגעת, אקסטראורדינרית ומטורפת, כן? יכול מאוד להיות שבכל מיני חוויות למידה שאנחנו מייצרים, זה בסדר שהם יישארו ברמה כזו או אחרת, אבל אנחנו כן יודעים גם מהצד שמפתח את הלמידה ומציע את הלמידה, וגם מהצד של הלומדים, שיש ציפייה, כי אנחנו חיים היום בכלכלת החוויות והטרנספורמציה, לחוות חוויה הרבה יותר מרגשת, משמעותית, זכירה, לא להשתעמם, הקשב של כולנו כל כך קצר היום, הזמן שלנו כל כך מדוד, ואנחנו רוצים לשים אותו במקומות הנכונים, שיהיו לנו גם אפקטיביים. ואנחנו יודעים שחוויה שיש בה חוויה רגשית, שיש בה ריגוש, רגעים שקורה לי משהו מפתיע, מענה על ציפיות ומעבר לציפיות של מה שציפיתי, חוויה שעטופה באיזשהו נרטיב, אינטראקציות מעניינות שיש לי עם אחרים או עם התוכן בתוך חוויית הלמידה, כל הרגעים האלה הם כמו תבלינים שיכולים להקפיץ משמעותית את החוויה שלי.
אז בוא נלמד איך, כלומר בוא נדבר על מודל ונביא דוגמה במקביל למודל על כל שלב, אולי איך עושים את זה או דוגמאות באופן כללי של איך לעשות את זה.
מהמם. אז יש המון תורה בתחום, אבל כשניסיתי רגע לזקק למודל שאני מצאתי את עצמי עובדת איתו הרבה, הוא מאוד מאוד שימושי לכל מי שרוצה לפתח ולעצב חוויה שהיא יותר נקרא לה מרגשת, משמעותית, מפתיעה וכל הבאזוורדס האלה, ואפילו אימרסיבית, אפשר לדבר גם על אימרסיביות בתוך הדבר הזה. ואימרסיבי זה לא רק לשים משקפי VR, AR, זה בעצם להציע למשתתפים שלנו חוויה שהם נטמעים בתוכה, הם מרגישים חלק מתוך החוויה, בין אם זה באמצעים טכנולוגיים ובין אם פחות. אז בואו נדבר על מודל, הוא נקרא מודל 5E, חמשת האלמנטים, במקרה באופן מפתיע, בראשי תיבות, כל אחד מהם מתחיל באות E, והוא למעשה מחלק לנו את החוויה למה שקורה לפני, ומה שקורה בחוויה עצמה, ומה שקורה אחרי. וזה מתפרק לא רק לשלושה חלקים, בואו נראה איך זה מתפרק אפילו לחמישה. אמרנו, מודל 5E.
אוקיי. Okay.
אז ככה.
יאללה, אני תלמיד נתחיל. טוב, בואו נתחיל.
קדימה, קדימה. ככה, שיא הריכוז עכשיו, הנה זה בא.
רותמים.
אז האי הראשון הוא ה-excitement. אנחנו מדברים על הלפני. excitement, ריגוש.
יש, אוקיי.
excitement.
התרגשות.
איך נעלה את ההתרגשות? איך נשפיע על רמת ההתרגשות של הלומדים שלנו לקראת השתתפות בחוויית למידה, באירוע למידה שהזמנו אותם? כן, שיבצנו להם ביומן משהו, בואו נתרגש ביחד עד אז. איך? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את זה. ברגע, אגב, שיש לנו קונספט מסוים לחוויית הלמידה, תוכן, הכל יכול להיות שזור בזה, ואז הכל הרבה יותר הרמוני. למשל, ואני אתן גם דוגמה מעולם אחר, כי הלמידה בעיצוב חוויות, ב-experience design, נעשית על ידי השראה מעולמות אחרים, שזה משהו, זה כלי מספר אחד להשתמש בו, לראות מה קורה בתחום תוכן אחר בכלל, ולאמץ את זה אלינו. אז דוגמה מתיאטרון למשל, כשהלכתי לתיאטרון, להצגה פיטר פן של אורנה פורט עם הבן שלי, לפני שהתחילה ההצגה, הסדרן ככה בודק את הכרטיסים שלנו, אומר לנו, אוקיי, אתם שורה 4, כיסאות 2, 3, וגם מגיש לנו סק, ואומר, קחו פנס קטן מתוך הסק, יש לכם משימה. אחרי שההצגה תתחיל, כשפיטר פן אומר לוונדי, וונדי, תראי את כל הכוכבים שבשמיים, אתם צריכים להדליק את הפנס. בסדר? בסדר. התרגשות גדולה, מאותה הרגע. התיישבנו בכיסא, מתחילה ההצגה, 10 דקות לתוך ההצגה, פיטר פן אומר לוונדי, תראי את כל הכוכבים שבשמיים. האורות בקאמרי קווים, ו-1,000 איש, הורים וילדים שנמצאים בקהל, מאירים בפנסים כחולים את כל הכוכבים שבשמיים. אז זה היה רגע נפלא, רגע סי, אבל ההתרגשות לקראת הרגע הזה התחילה, עוד לפני שבכלל התחילה ההצגה. ובחוויות למידה, כל מה שנעשה לפני, בין אם זה נצייד את המשתתפים שלנו באביזרים פיזיים, בין אם נשלח להם במייל משהו, בין אם באחת החוויות שיצרתי ביחד עם אמדוקס, קראנו לזה לונה לנד, זה חדר ברכה וירטואלי, ושלחנו להם כמה ימים לפני כרטיס כניסה לאותו לונה לנד.
מגניב.
אז הנה הכרטיס, תביאו אותו איתכם, הם גם צריכים להשתמש בו אחר כך, אבל האי הזה של האקסייטמנט מאפשר לנו לצייד את המשתתפים במשהו שירגש אותם לקראת האירוע עצמו.
מגניב, אני גם אתן דוגמה ברשותך.
בוודאי.
שלחנו, השקנו תוכנית אפסקילינג מטורפת לשתי מקצועות מאוד טכניים בכל הארגון, ענקיים, של מאות אנשים, ושלחנו טיזר של דקה, וידאו, של שירה, של שירה בסגנון שייקספיר, אבל על מה שהם הולכים ללמוד ולחוות, וזה היה מגניב בטירוף, קיבלנו פידבק, זה היה כזה, oh, ARC, the technical system owner and project managers, הכינו את עצמכם, וכזה בסגנון שייקספיר, וזה היה כזה מטריף.
משגע, אתה יכול לדמיין כל אחד.
קיבלנו בקשות, זה מצחיק, כי קיבלנו בקשות שאנשים שרוצים שנעשה להם רק סרטים כאלה, אמרו להם, תקשיבו, זה לא קשור להכשרה בכלל, כאילו, זה טיזר להכשרה, אבל לקחו את זה בתוך חוויה נחמדה.
מדהים, מדהים, זה הוק כזה, זה כמו מעולמות השיווק, שיש איזשהו הוק, הדבר הראשון שתופס אותך, ואתה אומר, בא לי את זה, וואי, מתפתחת סקרנות לקראת. וכשאנחנו נקבל לומדים שמגיעים עם סקרנות לקראת המפגש איתנו ועם התוכן, הם כבר במצב רגשי בשל יותר לחוות עם עצמם חוויה שהיא אחרת. דוגמה משגעת.
ממש ככה. שדרך אגב גם אומרים את זה, את יודעת, בכל פעולה הדרכתית נקרא לזה, כן, שיעור, לא משנה מי, הדבר הראשון שחייב זה להשיג את הקשב, כלומר, הדקות הראשונות הן קריטיות, בגלל זה נגיד, שמתודות שאני אוהב להתחיל, נגיד, זה ציטוט, זה סיפור מקרה, לא להציג את עצמכם, כלומר, לא להציג את האג'נדה, אוקיי, לא את האוביוס, בדיוק, ליצור חוויה מההתחלה, לגרום להם לתפוס אותם, את ההוק, כמו שאמרת.
מאמן.
אז נראה לי שהבנו את האי.
בדיוק באתי להמשיך מכאן, כי אם אתה מדבר על ההתחלה של איך הכל מתחיל, זה מעביר אותנו ישירות לאי השני שלנו, שזה תחילת החוויה, נהדר, וזה נקרא entrance. זאת הכניסה לתוך חוויה, יש כאן ממש מושג שנקרא חציית הסף. יש איזשהו מעבר מהקונטקסט שממנו הגענו, מהמציאות, ברגע שבו כף רגלנו דורכת בחדר ההדרכה, או ברגע שעלינו אונליין, אם זו חוויה באונליין, המעבר הזה מהמציאות צריכה להיות בו איזושהי הזמנה להתמסר למה שקורה עכשיו בחוויית הלמידה. ואת זה כדאי, צריך ושווה לעצב. אז בין אם זה הדוגמאות שנתת, שישר יתחיל סיפור כלשהו, אוקיי? שיהיה איזשהו תוכן אחר, אבל אני מדברת אפילו על הסביבה הפיזית של החדר, או איזשהו וולקאם מיוחד כזה, אם זה המוזיקה שנשים, שקשורה לנושא. פתאום מוזיקה תגרום לנו להשאיר רגע הכל מאחור ולהבין, אוקיי, קורה פה משהו מדליק עכשיו. ובין אם זה אחת הסדנאות גם כן שלקחתי בהם חלק, אנשים הוזמנו לסדנה שנקראת הטיסה לאמזונס, הם כביכול הוזמנו לטוס, הכיתה הייתה מעוצבת, כמו קבינה של מטוס, ובכניסה הם קיבלו מהדיילות, כוס מים, שרשרת הוואי, כי כאילו טסים כזה לאזור טרופי, ומקבלים גם כיסוי עיניים, אז כבר הכניסה גורמת לאנשים להרגיש, אוקיי, אני פה במשהו אחר.
נחמד.
כניסה שווה לעצב. כן, וזה האנטרנס.
אז אני חושב שזה מעולה, אז בוא נגיד עשינו להם את ההתרגשות, עשינו להם את הכניסה, את ההתחלה, אנחנו עוברים ל-engagement?
לחוויה עצמה, אנחנו עוברים, יפה, האי השלישי שלנו מתבקש הרי בעולמות הלמידה, וזה מגיע מעולמות אחרים, אבל בין למידה זה קלאסי, אנחנו עוברים ל-engagement. וכאן אנחנו מדברים על איך אנחנו יכולים לייצר עבור המשתתפים שלנו כמה שיותר הזדמנויות לאינטראקציה ולהיות פעילים ולהיות מחוברים לתוכן. ואפילו ליצור בעצמם את החוויה, וזה כל העולם של כלים ומתודות שיש לנו בהדרכה. זה יכול להיות שימוש באמצעים טכנולוגיים, זה יכול להיות כל מיני משימות, זה יכול להיות חידון, זה יכול להיות ליצור שיר, ליצור סיפור, ליצור יצירת אומנות, זה יכול להיות איזשהו משחק חווייתי, איזשהו קווסט הרפתקני. זה למעשה כל דבר שאנחנו נציע, נעצב כמשימה, חידה, הצעה, הזמנה, שיחה, שאפילו יהיה ממנו תוצר, בעקבות אותה הפעילות, נרוויח. כי יהיו לנו שם משתתפים באנגייג'מנט.
מעולה, אני אגיד שגם פה לדעתי זה הכי טריקי, כי יש סוגי אופי של לומדים שונים, וגם התוכן עצמו, בוא נגיד ככה, שליצור אותו מעורבות והאנגייג'מנט הוא אתגר, כי לפעמים אתה לא רוצה לעשות סתם שאלה שתקפוץ ואז מישהו ענה, ואתה רוצה לעשות קצת יותר, ומהצד השני, אם אתה רוצה לתת להם לעבוד בקבוצות או ליצור משהו, יש גם קבוצת של לומדים שאת אומרת, אך די, הם לא יכולים להיות שם, הם לא רוצים את זה, אין להם זמן, בואו תיתנו לי את מה שאני צריך, ואני אחזור לעבודה בארגון, כלומר זה חלק מהעניין. ופה אני הייתי שמח אולי לטיפ אצבע שלך, או מה יותר נכון להגיד, rule of thumb, כאילו מה הכי קריטי באינגייג'מנט, בשלב הזה, איך לעשות את זה נכון.
נכון, זה באמת, באמת השלב הכי קריטי, כי לפעמים אנחנו מדמיינים, שכן, נציע פעילות מסוימת, ובעינינו היא תהיה מגניבה, אבל הלומדים הספציפיים שלנו, ברגע האמת, אולי זה לא יעבוד. ולכן שאנחנו מתכננים engagement, אני חושבת שזה למצוא את השילוב, זה קצת משולש הקסם הזה, בין התוכן, מה שחשוב לנו להעביר וללמד, בין החוויה עצמה, שכוללת את ה-engagement, המתודות, הכלים שאנחנו נציע שם, וכמובן שהצלע השלישית היא הלומדים. ואפשר ממש, שוב, כמו שבעולמות השיווק, מתכננים פרסונה, זה לעצור הכל, להבין את התוכן, להבין אפשרויות למתודות, ועכשיו להסתכל בפוקוס על הלומד, מי הוא, מה הוא מחפש, מה חשוב לו. אולי באמת במקרה הספציפי הזה, זה משהו שצריך לעבור מהר, אבל אולי דווקא תרגיל קטן יעזור כאן. איך אנחנו רוצים שהוא ירגיש, יחשוב, יפעל, בתוך החוויה הזאת. אם נעצור ונתבונן עליו, משם נוכל לייצר משהו יותר מדויק לאנגייג'מנט.
אז בוא נגיד שתפסנו אותה באנגייג'מנט, הצלחנו, כבשנו את השלב המטורף הזה, מה השלב הבא?
נפלא, זה מביא אותנו לאי הרביעי, אנחנו צריכים ורוצים לעצב את האקזיט, כי עברנו פה משהו ביחד, נכון? התכנסנו, היו פה...
איך בא לי אקזיט, יו, איך בא לי אקזיט, יו. אוקיי, אז רגע, האקזיט שלנו, מה אנחנו עושים פה?
ובאקזיט שלנו, אנחנו רוצים לדמיין ולעצב את מה שקורה בסוף. כמו שבדיסנילנד היה היום טירוף, נכון? עלינו על מלא מתקנים והתרגשנו, וקרה לנו שם משהו מאוד גדול, איך מסיימים יום בדיסנילנד? זה יש טקס בטירה וזיקוקים.
וואו.
ובאופן כללי העניין של טקס מאוד מעניין, כי הוא, כשיש לנו טקסיות מסוימת, זה גם כמו שסטודנטים מסיימים 3 שנים של למידה, כל הכבוד, graduators, מה קורה ברגע הזה, שרשמית הם סיימו? כובעים מתנופפים באוויר, נכון? יש איזה מומנט כזה שהוא טקסי, שהוא מסמל שהסתיים ועוברים לשלב הבא. אז גם אקזיט של חוויית למידה, זה לתכנן מה קורה בסוף. זה בהכרח הסיכום הקלאסי של המרצה או המנחה מה למדנו כאן היום, או שזה יכול להיות משהו אחר לגמרי. איך מסיימים לפני שחוזרים חזרה למציאות? מה המסר שלנו? מה אולי הם יגידו שהם לקחו איתם? מה קורה שם בכיתה שהוא מסמל את סוף הסיפור שלנו כרגע? אני אגיד עוד משהו אחד על זה. יש תחום שלם שמעניין להעמיק בו, שנקרא Endineering.
אוקיי.
מ-Ending, Nearing זה העיצוב של הסוף. באמת, תורה שלמה של האם זה צריך להיות שקט מבחינה רגשית, האם זה צריך להיות וואו זיקוקים, צריך כאן קליימקס, או הקליימקס צריך להגיע לפני. כאילו, הנושא הזה של Exit ו-Ending, נושא בפני עצמו.
את יודעת, שאת מתארת את זה ככה, זה מרגיש לי שסוף סוף, גם מי שמקשיב לנו אולי חושב את זה גם כמוני, אולי עלה לו התאייה הזאת, אני אזוז טיפה הצידה שנייה, ואז נחזור לאי האחרון, שבעצם את מתארת לנו ממש פילוסופיה, דיסציפלינה שלמה של עיצוב חוויות למידה, שממש מתחבר לי לעולם השיווק והמחירות, ממש מתחבר לי לעולמות האלה, אבל הם נמצאים בעולם הלמידה, וזה משהו שנראה לי שאנחנו לא מספיק מודעים אליו, שיש ממש תורות שלמות וספרות שלמה על מה שאת אומרת, כי אני בחיים לא שמעתי את המונח Endineering, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו.
Endineering.
Endineering, כן.
Endineering, העיצוב של הסוף, אתה מאוד צודק, וזה מה שקסם לי כשגיליתי את העולם של Experience Design, כי מדובר בדיסציפלינה ממש חוצת תחומים, רלוונטית להרבה מאוד סקטורים, שואבת, מעולמות, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה, נכון? דיברנו על תקסים, דיברנו על ללמוד ביחד, יש בזה כל כך הרבה, וכמובן, מעולמות הצרכנות, והשיווק והמחירות, כי יש כל כך הרבה דברים יפים שיודעים לעשות במרקטינג, ולעצב מסע לקוח, שאם נסתכל רגע על המשתתפים שלנו כלקוחות של הלמידה, זה עוד סוג של מבט, כן? זה עוד פרספקטיבה. אז אם בעולמות השיווק והצרכנות מדברים על מסע לקוח, אז אנחנו מדברים כאן באמצעות מודל 5E על מסע הלומד. הם קוראים לזה לקוחות, הם קוראים לזה משתמשים, יוזרס, אנחנו קוראים לזה לומדים, אני מציעה להחליף את לא משתמשים, אלא משתתפים, כי אנחנו רוצים להציע חוויה של השתתפות בתוך הדבר הזה, מתוך העברת האחריות והרצון והסקרנות ללמידה גם על הלומדים. אז זה כזה, זה שואב לגמרי גם מהעולמות האלה, ומציע כלים שמאוד רלוונטיים עבורנו, בעיצוב למידה.
תודה שחשפת בפנינו את העולם הזה, אז בוא נסגור רגע את המודל השלם, ונדבר על האי האחרונה.
אי אפשר לסגור? בדיוק, כן, אי אפשר לסגור, כי האי האחרונה, בדיוק.
כן.
האי האחרונה, היא מרגשת מאוד, מפתיעה, נקראת extension, הרחבה. זה כבר קורה אחרי, בסדר? כאילו הם התרגשו הרי לקראת, ולמדו אצלנו מה שהם למדו, עברו את החוויה שהם עברו, בשאיפה שהיא הייתה עבורם, טובה, זכירה, מרגשת, משמעותית, טרנספורמטיבית, אם נכוון לשם, אם צריך. והאי האחרון, האקסטנשן, הוא לבוא ולשאול את עצמנו, איזה אלמנט פיזי כלשהו נוכל לתת להם ביציאה שימשיך איתם הלאה, או משהו דיגיטלי שנשלח להם אחרי. כאילו הם סיימו, נכון? סיימו אצלנו, אבל עדיין יומיים אחר כך, שבוע אחר כך, חודש אחר כך, הם יכולים שמשהו מאיתנו, מהתוכן או ממה שקרה שם בחוויה, ימשיך וילווה אותם. הייתה לי דוגמה מאלפת לזה, במוזיאון הטבע, בתערוכת האקלים, מוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, גם אינגייג'מנט מאוד יפה, הם עשו מוזיאון סיור לימודי, כן? חוויית למידה לכל דבר. אז גם במהלך הסיור עצמו, הם הזמינו אותנו להצטלם מאחורי מסך ירוק, ולבחור ככה איפה נרצה לבקר בעולם. אז בחרנו רקע בשביל המסך הירוק, ויוצאת גלויה יפה כזאת, והכנסתי את המייל כדי לקבל את הגלויה. פעם אחת הצטלמתי בקרחונים באיסלנד, פעם אחת ביערות הגשם, בארצות הברית, ככה. כמה שעות אחר כך, כשפתחתי את המייל, סיימתי כבר את הביקור, כן? המשכתי עם היום שלי, אמרתי לעצמי, וואי, יופי, איזה מוזיאון יפה, תערוכת האקלים, חשוב לשמור על כדור הארץ, ככה, אלה המסרים. המשיך היום, בערב הגעתי למייל, ומחכה לי שם מייל מה-Climate Exhibition. ואני פותחת, ורשום לי בכותרת, זה מתחמם. וכשאני פותחת את המייל בפנים, מגיעות התמונות שלי, אבל לא עם הרקע היפה של הקרחונים באיסלנד, או יוסמיטי פארק, הכל נראה שרוף, שחור.
וואו.
אאוץ' בבטן, חזק. והם כותבים לי, עם כל הכבוד והרצון, שאת רוצה להמשיך את הטייל על כדור הארץ שלנו היפה, הוא לא ימשיך להיראות ככה עוד השנים, אם לא נשמור עליו היום. וזה אקסטנשן שהם עשו, כי יכולתי להישאר עם הזיכרון מהביקור שם בצהריים, אבל זה המשיך והגיע אליי, גם בערב, נשאר איתי מאוד מאוד חזק, וזאת האפשרות והגאונות של מי שמתכנן איך ללמד תוכן מסוים, שהתוכן ימשיך ויהדהד אצל הלומדים שלו, גם אחרי שהכל מסתיים.
טוב, זו דוגמה כל כך מטורפת, אי אפשר להתעלות עליה, זו דוגמה מטורפת, אני כן, אבל בכל זאת אנסה להביא דוגמאות קצת גם בפן הארגוני, כי אני לא נוכל לשלוח כזה דבר, אני מניח, אבל אני גם מאוד אוהב לסיים הדרכות או הכשרות, או לא משנה מה התוצר הדרכתי, בסוג של takeaways, כלומר או job aids, כלומר עזרי עבודה שאנחנו שולחים להם כדי להמשיך ולהוביל את השינוי, שינוי הוא דבר מתמשך, כלומר הגדרה של למידה היא שינוי, שינוי התנהגותי, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לתחזק את זה, כלומר גם בהמשך, ואז או job aid, וגם לאורך זמן בעצם תמיד לשלוח מיני, מיקרו למידה על דברים ספציפיים שאנחנו רוצים לקדם, וזה יכול להיות כל מיני סוגים של תוצרים שונים, וגם חשוב גם לדעתי גם בסיום, אנחנו תמיד נותנים את כל החומרים הרלוונטיים שהיו נוכחים, והמשך למידה, כלומר אם מישהו רוצה להמשיך ללמוד איך הוא יכול לבצע את זה, ואיפה המקורות הספציפיים שאנחנו מגישים לו כארגון, כדי להמשיך, כי בסוף אנחנו תמיד נותנים טעימה, בסופו של דבר טעימה, אלא אם כן זאת הכשרה כוללת, אבל זאת טעימה, ואני אצור כאן, ואני כן אגיד רגע, אם אנחנו מסכמים את החמשת האי, בתור מודל, כן, ומי, רגע, אתם מקשיבים לנו? אתם מאזינות? נראה אתכם, תגידו את חמש האי, אנחנו נעזור לכם. כן? Excitement, Entry, Engagement, Exit ו-Extension, כן, אז
בדיוק.
כן, אנחנו גם נשים לכם את הדברים האלה, את החומרים האלה ואת הפירוט בפרטים של הפרק, שתוכלו אחרי זה לקרוא ולחזור לזה, נכון? הנה, אנחנו מיישמים.
זה must, ואור, אם נצליח גם לדגום את כל המאזינים שהזינו, ולייצר באיזה כלי טכנולוגי מהכלים המטורפים שאתה בטוח מכיר, משהו שגם יגיע אליהם אחרי הזנה לפרק, כמה ימים אחרי, אז בכלל
אז נעשה את זה, אבל רק למי שכבר התקין את השבב, את השבב במוח של אילון מסק, אתם תקבלו ממני ישר פינג. מי שלא, אני מצטער, אז תעשו עדכון בבקשה, כי אתם חיים בעולם הישן, בסדר? אז למי שיש שבבים, תקבלו מאיתנו הכל עם החוויה אימרסיבית במוח שלכם מסודר.
בדיוק. אם אין שבבים, דברו איתנו, ננסה לקצר תהליכים.
אז גם אפשר, גם אפשר, כן, אפשר גם. אני חייב לשאול, וממש
זאת חוויית למידה, כן.
כן, לגמרי. אני חייב לשאול, מה החוויית למידה שאת חשבת שהיא תהיה מדהימה, אבל הייתה כישלון מוחלט, ומה החוויה שהייתה הצלחה מסחרת?
וואו, איזה שאלות.
זו התקלה לגמרי, כן.
התקלה, אני ככה, אתה יודע, מחפשת בזיכרון. אם היה משהו שחשבתי שיהיה מאוד מוצלח ובסוף לא, וסליחה שלא עולה משהו ספציפי, אם יעלה אני אומר, אבל זה כנראה כי הייתה איזושהי הבטחה מאוד גדולה, בפרסומים, בבילדאפ שעשו לקראת, ומשהו בפועל לא עבד, it didn't deliver, וזה יכול להיות כי התוכן לא היה מדויק, וזה יכול להיות כי האנגייג'מנט שהוצע שם לא היה מדויק, וזה גם יכול להיות כי אני מוסיפה פה עוד פרמטר, לא הגעתי במיינדסט המתאים לאותה חוויית למידה. זה קורה. אנחנו יכולים עד מחר לתכנן ולעצב חוויות למידה באופן וואו, אבל יש המון משקל גם להתכווננות, לאינטנשן, לכוונה שאיתם הלומדים שלנו מגיעים. זה דואלי.
מולה, אז רגע נעצור על זה לפני שתגידי את ההצלחה הכי גדולה. נעצור רגע על זה שנייה אחת ולהגיד שנגעת בול בנקודה, כלומר אם אתה מבטיח חוויה אתה צריך לספק חוויה. ואם לא סיפקת חוויה, אז אתה די סוחט את הלימון, מה שנקרא. ולפני שנמשיך להצלחה, דווקא עוד שאלת ביניים פה, אז אי אפשר לעשות מכל דבר חוויה. אנחנו לא שוחקים קצת את המילה, או את ההתנסות שלנו עם העובדים, לומדים שלנו? איך, מתי אנחנו מבטיחים חוויה, מתי לא?
שאלה מעולה. כי מאוד כיף להבטיח חוויה, כי אם כולם מחפשים חוויות, אז בואו נבטיח כזה דבר. אבל זה בדיוק הנקודה הזאת שצריך למצוא את האיזון בין מתי זה בכלל נכון, אנחנו לא רוצים להמיס, המילה נשחקה לחלוטין, כן, מבאזוורד היא כבר הפכה כמו כל דבר טוב, שהם מזהים שהוא טוב והוא נשחק מהר, וכשזה לא עומד בציפיות, אז זה מאכזב. לפעמים שווה לנו אפילו להנמיך ציפיות כדי להפתיע, אחת השיטות, כן? כאילו, אחת השיטות לעשות חוויה שהיא וואו, זה לשדר דווקא משהו שהוא יהיה חכם, נכון ומדויק, ויקרו פה דברים לא צפויים, ומשם תבוא ההפתעה, ומשם תבוא הייחודיות. ואם הם מבטיחים משהו מטורף, כשזה נכון, כן? כי לתכנן חוויה שהיא אקסטראורדינרית, מה שנקרא, היא יוצאת מגדר הרגיל. המון חוויות זה בסדר, יש היררכיה של חוויות. זה גם כן עוד מושג, ממש פירמידה, היררכיה של חוויות. יש חוויות רגילות, אורדינריות, וזה בסדר, יש לנו המון רגעים כאלה ביום-יום שלנו. גם רגעים של למידה יכולים וצריכים לפעמים להיות רגילים. אבל שלב נוסף, הם חוויות שהן זכירות. קרה שם משהו ברגע הזה של הלמידה שהוא זכיר, שהוא memorable, ואפשר גם לכוון לשם, שיקרה משהו טוב וזכיר, וזה מה שישאר איתי. אגב, לדייק למידה. הרבה פעמים אנחנו שומעים ורצים אומרים, מכל מה שקרה כאן היום, תיקחו את זה, אז לדייק את זה, את הרגע הזה, בהתנסות ובמה שנציע. השלב הבא הוא חוויה שהיא משמעותית, שהיא עברה את הרגילה, היה משהו זכיר, אבל גם קיבלתי משם איזשהו אינסייט, תובנה, אז זה נהיה לי משמעותי מה שקרה לי שם, ואם אנחנו עולים לראש הפירמידה, בהיררכיה של החוויות, אז הגבוה ביותר זה באמת טרנספורמטיבי. Mm-hmm. זה כולל את כל שלושת השלבים הקודמים, וגם שהיה שם משהו בחוויה הזאת שהזמין שינוי. וששינוי יכול להתרחש פה בעקבות הלמידה הזאת.
אז אני הייתי מציע דווקא שמי שמאזין לזה, כן, להחליט מה החוויה הזו, ולסווג אותה, באמת, לפי זכיר, לפי רגיל, לפי משמעותי, לפי טרנספורמטיבי, ואז לפי זה אולי לבנות את כל המסלול למידה, את כל החוויה עצמה.
לגמרי, זה כלי שעוזר לנו לעשות מיפוי, אם אנחנו נציע כל יום, כל שעתיים, משהו טרנספורמטיבי, זה ישחוק את זה לחלוטין, זה גם ירגיש לא רלוונטי.
מעולה. אז תודה שענית על זה בצורה מאוד מפורטת, ואפילו נתת כלי. אז נחזור לשאלה שהמשך, של הצלחה. אז מה היה החוויה שהייתה מטורפת, מדהימה, יוצאת דופן, מעבר לציפיות?
וואו, זה קרה לי. כשרשמתי את עצמי למשהו שהיה לא כל כך ברור מה הוא יהיה, אבל הרגשתי שהוא מאוד מאוד מסקרן. זה קרה לפני שנתיים וחצי, כשגיליתי שיש דבר כזה, כשנקרא The College of Extraordinary Experiences. וזה כזה בונוס, כן, למתמידים, למי שנשאר איתנו בפרק עד עכשיו, היה שווה כי תקשיבו. יש קולג', אוקיי? הקולג' של Extraordinary Experiences, שבו אחת לשנה, מתכנסים, זה איפשהו בפולין, לוקחים טירה עתיקה, סטייל הארי פוטר, אתה מרגיש כאילו הגעת להוגוורטס בחיי, וכולם מסתובבים שם עם גלימות.
נשמע ככה, נשמע ככה
זה
גם.
זה כזה, כאילו. למשך, זה, באמת זה משוגע, זה גם מבטיח, וזה חייב to deliver, והם עשו עבודה מאוד מאוד יפה שם, המעצבים של החוויה הזאת, מגיעים לשם אחת לשנה, 80 איש מסביב לעולם, שמתעניינים בעיצוב חוויות, ממגוון תחומים. מגיעים אנשים מתיאטרון ומהוליווד ומפרופסיות שונות וממגוון אזורים בעולם. וראיתי את זה ואמרתי, אוקיי, אני לא יודעת בדיוק מה זה, אבל אני צריכה ורוצה ללכת לשם. וגם התהליך כולו, יש המון אי-ודאות בדיוק לאן זה הולך, אבל אתה אומר, אני מרגיש בבטן שיש שם מגניב, ממלאים טופס מועמד, עוברים איזשהו שאלון, אבל מתקבלים ומגיעים לשם, זה אגב עוד כלי, כן? לגרום לאנשים להרגיש שהם the chosen ones, שהולכים לעבור את החוויה הזאת, כן? לא עד כמה אנשים הגישו, אבל זה מייצר את התחושה הזאת. זה היה באמת משוגע, זה כלל מאמץ מאוד גדול, כן? זה לטוס לברלין, 3.5 שעות, אוטובוס לטירה נידחת בפולין, 5.5 שעות, אבל החמישה הימים האלה שם היו באמת בלתי נשכחים. ייקח לי עוד פרק שלם לפרט מה הלך שם, אבל מגוון סדנאות והתנסויות מפתיעות, שונות, לא צפויות, שכללו גם אינגייג'מנט עם אנשים מאוד מעניינים, המון ממה שנוצר שם עובד על החיבורים בין האנשים ועל החוויות המשותפות שהם עובדים ביחד, והתוכן שהם הציעו, שאני חושבת שהיה מעוצב גם לפי 5 החושים. והנה עוד כלי נוסף ככה על הדרך ששווה לנו להחזיק בו כשאנחנו מעצבים חוויות, ככל שנשלב באנגייג'מנט אינטראקציות עם ריח ואוכל ומגע וראייה, הפעלה של החושים מקפיצה את החוויה.
מדהים. תודה ששיתפתי אותנו את זה. ברשותך אני גם אשתף, ואני חושב שבעיצוב של חוויה, מה שאת מתארת, הנסיעה והמטוס לברלין והמעבר הזה וכל מי יתקבל ואיך יתקבל, ואני חושב שדווקא פה צריך לזכור, לפעמים אנחנו אנשי למידה, אנחנו מתרכזים בתוכן, אבל הלוגיסטיקה היא קריטית. כי נגיד, אני הייתי בכל מיני אירועים יוצא דופן גם בעולם, שהנסיעה 3 שעות למקום נידח באמצע המדבר לעשות ארוחת ערב, הנסיעה, ופתאום שאתה יושב לאנשים שאתה לא מכיר, והארוחת ערב באמצע שום מקום, זה מה שאתה זוכר. מה היו הרצאות באותו ערב? לא בטוח. אני זוכר מי ישב איתי, אני זוכר כמה צחקנו, אני זוכר מה שתינו, אני זוכר איפה היינו, ואני זוכר את הנטוורקינג, ואני זוכר מה למדתי מהאנשים אחרים בשיחות הקטנות בין לבין, וזה
מדהים.
והלוגיסטיקה, תראית, אם כבר אפשר, הלוגיסטיקות הקטנות האלה ואיך שעושים איתם זה מיוחד. נגיד למשל, אפילו שמו אותי לישון בחדר עם מישהו שאני לא מכיר, שהוא במקרה היועץ הבכיר ביותר בדובאי לאיזה משהו, כן? עכשיו, אני אומר, אני לא מכיר אותו.
מדהים.
קודם כל, בן אדם נפלא, מדהים, נוחר בקטע מטורף, אבל זה חוויה. זה היה חוויה מטורפת. אז אני הייתי רוצה...
זה המסע הזה, אני אומר עוד אחד, אני לא חושב שהגדרנו experience design, אבל זה לעצב ולייצר עבור המשתתפים הזדמנויות, אוקיי, זה touch points, זה בדיוק מה שאתה אומר, לאורך מסע ההשתתפות שלהם, ואנחנו כבר יודעים להסתכל על חוויה לפני, תוך כדי ואחרי, אז לאורך כל המסע הזה, לעצב את הרגעים שבו יש להם הזדמנויות ליצור לעצמם את החוויה. כפי איך שהמעצב התכוון לזה, וכפי איך שמתאים להם לעשות
מדהים.
את זה.
אני שם את עצמי, דעת עכשיו, איך שאת אומרת את זה, גם אני שם את עצמי בנעליים של המנהלים ומנהלות, או אנשי למידה והדרכה, ונשות למידה והדרכה, ששומעים אותנו, ואני אומר לעצמי, שני האנשים האלה חיים באיזה ללה-לנד, יש להם זמן לעשות הכל, יש להם תקציב לעשות הכל, מה קורה פה? ואולי אומרים לעצמם, יש פה אתגר, הלוואי והייתי יכולה להתעמק בדברים, והם אומרים, יש פה אתגר, איך אני יכול או יכולה ללמוד את זה, או לעשות את זה, בכל דבר קטן, מה תמליצי להם ללמוד בשלב הראשון, שני, שלישי, איך להיכנס באמת לעומק של experience design בלמידה.
מהמם, אז אני אגיד שכבר ההזנה לשיחה הזאת, אני רוצה לקוות ולהאמין, שפתחה את החשיבה לאפשרויות. רגע לצאת מהאוטומט של איך שאנחנו רגלים לתכנן ולעצב למידה, ולהבין שיש פה אפשרויות שהן מעבר. כלי 5E, מודל 5E, מדהים, יכול לנו, הוא ממש, אני עובדת איתו כשאני מצבת חוויות למידה, כל הזמן, ואגב זה רלוונטי לא רק לחוויות למידה, אלא גם לחיים בכלל. אני אגיד עוד משהו על זה שסיפרתי פה על טירה מחושפת בפולין, סיפרת אתה על ההרפתקה בדובאי, ובסוף יושבים בראש העין עם הארגון וככה במשרד, ומנסים לעשות משהו שהוא יותר מהרגיל. אז זה מתחיל להבין אם עכשיו אנחנו הולכים להשקיע זמן ואנרגיה על זה, על האירוע למידה הזה, כי כמו שאנחנו כבר מבינים, עיצוב חוויה לוקח זמן, חשיבה ואנרגיה, אבל גם לא צריך תקציב מטורף בשביל הדברים האלה. מספיק למצוא את הרעיון היפה שילווה את הדרך של העיצוב של המסע, וזה יעבוד. דיברנו על הצופים בתחילת הפרק, אז אני חושבת שכבר בכיתה ט' שאמרו לי, תכיני פעולת C בנושא פיראטים, אוקיי? תלמדי את החברים מה זה פיראטים. אז הקמנו מסדרון מגניב, והלכו דרכו, ועשינו שם הפחדות קטנות, כאילו רצנו עם סק על הראש, וכל מיני כאלה, וזה האנטרנס. במקומות קטנים, בחוויות שאנחנו מתכננים, אפשר לעצב אחרת, גם בתקציב נמוך, צריך להביא את הרעיון, צריך לחשוב על הלומדים, ואפשר ללמוד עוד המון על experience design. ואני אתן לכם עוד טיפ אחד על עיצוב, שזה להסתכל על הלומד שלנו כמו על פרסונה. מי הוא? מאיזה רקע הוא מגיע? מה הוא מחפש מחוויית הלמידה הספציפית הזאת שאנחנו מזמינים אותו אליה או שהוא רשום אליה? איך אנחנו רוצים שהוא ירגיש, יחשוב, יתנהג? והשאלה, מה אנחנו רוצים שהוא יגיד אחרי? כששאלו אותו, איך היה בסדנה? איך היה בקורס? ממש תכתבו. מה הוא יגיד? איך הוא יתאר? זאת נקודת התחלה נהדרת להתחיל לעצב ממנה.
אז אני לוקח את הטיפ הזה שהוא, מה הוא יכתוב, מה הוא יגיד אחרי שהוא יצא מזה, ואני אוסיף אולי לזה גם מה שאני אוהב לעשות לפני שאני מתכנן את חוויית למידה או כל הדרכה כשהיא, אני אוהב לרשום מה יהיה הכותרת בעיתון שזה היה מוצלח.
משגע. לגמרי.
ואז אני חושב ששני הדברים האלה ביחד יעשו באמת את ההסתכלות ההוליסטית גם למעלה של הארגון וגם מההסתכלות המאוד מבוססת על העובד, החוויה שלו. כלומר, מה ההצלחה, מה יהיה בכותרת בעיתון, ומה הוא יגיד, זה לדעתי מאזן את זה, את שתי הגישות האלה בצורה טובה.
מאוד.
ורציתי לשאול אותך, איך את לומדת משהו חדש?
וואו, שאלה מדהימה. אני חושבת שמוצאת מה מסקרן אותי בו. הלמידה קורית באופן טבעי, אם אני שמה לב לתשוקה וסקרנות לגבי משהו. וזה שואב אותי, כן? אני מחפשת עוד, אני אריץ בגוגל אין סופי שאלות כדי למצוא איפה שחומרים על זה, אני אשאל אנשים שמתמחים בזה, אני אעקוב אחרי מי שמתעסק בנושא הזה, אני אשאב לתוך הדבר הזה. זה במקרים נפלאים שיש לי תשוקה לנושא. אבל לפעמים צריך ללמוד וזה לא תמיד מעניין אותנו. אז אני אשאל את עצמי בכל זאת, מה מעניין אותי שם, מה אני יכולה להרוויח מלהתאמן ולספוג את הידע הזה? וזה זה. ומתוך סקרנות ולמצוא איפה זה תורם לי, אני אשאב ללמידה.
בסדר, אני גם אשאל רגע עוד משהו בהקשר למה שאמרנו מקודם, מה תמליצי לאנשים, איפה תמליצי להם ללמוד, איזשהו קורס חוץ מלנסוע לטירה בפולין, איזשהו קורס, ספר אולי מומלץ.
בסדר, אז ספר שארגן עבורי היטב את הנושא הזה של עיצוב חוויה, זה עוד לא מדבר על חוויות למידה, אבל משם לקחתי את הרעיונות שהם משתלבים לתוך העולם של עיצוב חוויות למידה, והוא ממש התנך של הנושא הזה, נקרא Designing Experiences, הוא של רוברט רוזמן ומט דוורדן, בהוצאת קולומביה, וספר נהדר, נותן המון frameworks כדי לעצב חוויות באופן כללי.
אני מת על ספרים, אני אקנה אותו. אז רגע לפני שנסיים, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
וואו, לא יודעת, כי זה נושא שאני יכולה לדבר עליו שעות, אני מרגישה שלא הספיק לנו, אבל אני אשתף אותך, אני בימים אלה בונה קורס ואתר תוכן שיהיה אפשר להתעדכן בו בנושאים האלה, ואני מרגישה שיש פה ידע שמבקש הפצה לעולם, ספציפית לעולמות הלמידה, אז אני על זה.
אז תודה רבה.
אתה הבטחת לי, אור, אתה הבטחת לי,
כן. מה שאני יודע עלייך ואת לא יודעת.
כן.
אז אני הולך להשאיר אתכם עם חוויה קצת אחרת, ורק מי שיגיב על הפרק ישלח לנו הודעה, אנחנו נגלה לכם. איזה ספוילר נוראי כזה, לא יודע, זה לא יודע אם לקרוא איזה ספוילר אפילו, אבל איזה סוף קשוח. אבל אין מה לעשות, זה הזמנה לאינגייג'מנט. אחרי. אז תיצרו קשר ותגלו על מה אנחנו מדברים. ואני אגלה לך באישית תכף אחרי שנסיים את ההקלטה. אז
בסדר.
אני רוצה להמליץ גם לכם, כל מי שהזינו ונשארתם עד הלא, מה שנקרא, תצרו קשר עם עדי, תעקבו אחריה, יש את הפרטים שלה בקישורים, בפרטים של הפרק, יש לה אתר נפלא, תיכנסו אליו, ואין מה לעשות, העולם שלנו הוא סך החוויות האנושיות, כי בסוף זה מה שיש לנו. סך החוויה האנושית זה הכי קריטי, אז אני מקווה מאוד שנהנית.
תודה רבה. יש לי עוד סיום, עוד אופציה לסיום. סליחה.
אוקיי. ככה זה שעושים פרק עם מישהי של חוויות. תראו, אי אפשר לסיים את החוויה הזאת.
שלא מסתיים, שזה מסתיים. זה אולי תשובה על השאלה, מה עוד היית צריך לשאול ולא שאלת?
כבר ענית, אבל כן.
אבל אני נכון, אם תרצה
לשים את זה כספוסים, נראה לי נמשיך את זה, כן, זה זורם. כן,
בסדר. אז אי אפשר לסיים. טוב, בואו נסיים עם המסר שאני מנסה כל פעם שאני ניגשת לעצב חוויית למידה, ולא רק חוויית למידה, אלא חוויות, זה גם למשפחה, זה לחברים, זה לטיולים, לפנאי, זה גם ללמוד הלמידה וגם לחיים. זה לחשוב איך אפשר לייצר לאנשים חוויות שמייצרות להם כוכבים בעיניים. אני מתה על האמוג'י הזה שמגיב לך עם כוכבים בעיניים, אנשים מבסוטים. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשוחה, זה לא מילה אפילו.
נכון.
וככל שנצליח לאזן את החיים שלנו, בין אם זה בעולמות הלמידה, ובין אם זה בעולם האישי והפרטי בכלל, בחוויות חיוביות שמייצרות לאנשים את הכוכבים האלה בעיניים, את הרגעים של התרגשות, של ניצוצות, אז נרוויח מזה כולנו.
מדהים. תודה רבה על הטיפ הזה. האמת שזה קטע, כי שאת אומרת את זה, אני חושב לעצמי לראש, את תהיי פעם ראשונה באירוע שלי הקרוב, אנחנו לא נגלה לכם מה, אם אתם לא עוקבים אחרי האירועים שלי, זה בעיה שלכם, אבל את תהיי, ומעניין איך יהיה לך החוויה הזאת, אני אהיה בהתרגשות מזה, אני אהיה בלחץ לראות אם יהיה לך חוויה טובה או לא. אז שוב...
אני בטוחה שתהיה.
אז שוב, תודה המון
רבה,
תודה.
שמחתי, מאוד.
גם אני מאוד, ואני מאוד מאוד נהניתי והשכלתי, ותודה רבה על החוויה הזאת עבורי, ותודה רבה לכם שהזנתם, וניפגש בפרק הבא. להתראות!
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il